עמוד 143, זה בפרק למד ב', פרק למד ב', פסוק א', וירא העם כי בושש משה לרדת עם נהר. התחלנו ללמוד את נושא חטא העגל, נכון? עכשיו הייתי רוצה... מה? לא, לא עושה חזרה, אני רוצה לתת לכם פירוש נוסף. כן? וירא העם כי בושש משה לרדת עם נהר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, זה קפץ. קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר ילדנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז כל הפירושים הקלאסיים אני הבאתי לכם, אני רוצה להביא לכם פירוש מקורי. שיכול להיות שהוא הפשט, יכול להיות שהוא לא הפשט, אבל הוא שווה בכל זאת לימוד. זה הפירוש של רבי אליעזר אשכנזי, בעל ספר מעשה השם. אני הזכרתי את הפירוש שלו?
כן? התחלנו.
מה? כן. אבל לא הזכרתי לכם מה הפירוש.
לא,
התחלנו. כן.
לא,
זה, מעשה השם זה ספר בענייני אמונה. בסגנון המהר"ל כתוב לפי סדר הפרשיות של התורה. אבל זה בכלל לא פירוש של התורה. זה משהו הרבה יותר רחב מזה. אם תרצה זה, כלומר, כיוון שהתורה מזכירה את כל העניינים שאנחנו מאמינים בהם, אז הוא סידר את זה לפי הפרשיות. אז הוא שואל על חטא העגל. הוא אומר דבר כזה, הרי כתוב בפרשת וירא, נאמר פרשת וירא ש והשם הבטיח, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת ציבולות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים. זה מה שנקרא ארבע לשונות של גאולה. מה ההמשך? לא, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת ציבולות מצרים. מה זה וידעתם כי אני השם המוציא אתכם? זאת אומרת שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו בארבע לשונות של גאולה, ואנחנו לא יודעים שהוא הגואל. כן? כשישראל יצאו ממצרים, אם היית שואלת בני ישראל מי יוציא אתכם ממצרים, מה הם היו עונים? או משה או פרעה. אולי משה הוציא אותנו ממצרים, אולי פרעה הוציא אותנו ממצרים, אולי איזה אליל הוציא אותנו ממצרים ולא אלוהי אבותינו. כי, וזה באמת כבר רבי אליעזר אשכנזי מביא איזה קושיה חרדית על הנושא, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שבע עבדום ועינו אותם 400 שנה וכאשר משה בא והוציא אותם עברו רק 210 שנים בערך של שיעבוד. אם כן, ישנה קושיה אורתודוקסית, איך אפשר לצאת לפני שיעברו 400 שנה? באמת הדבר הזה היה קשה בעיני הדתיים של אותם הימים. אמרו, זה שמשה מצליח להוציא אותנו ממצרים, ייתכן שזה בכלל מעשה שטן, שזה כוחות טומאה שמדריכים את המשה הזה להוציא אותנו ממצרים. אז הוא מצא טריק, זה מעשה שטן, אני אמר פקוד פקדתי. אבל 400 שנה לא עברו. אגב, יש מדרש שאומר שכאשר משה בא לבני ישראל ואמר להם, שלום, נשלחתי לידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם ממצרים, התשובה הראשונה של זקני ישראל הייתה, אבל לא עברו 400 שנה. לא עברו 400 שנה. אז אסור. על זה נאמר. ואז משה בא לקדוש ברוך הוא, מה אני עושה? הם לא רוצים לשמוע? אמר לו, אל תדאג, הרי אני מדלג עליהם שנאמר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, שמכיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. כן, אבל זה ברור שלבני אותו דור הדבר הזה היה קשה, כי ברור שהייתה להם מסורת שזה יהיה 400 שנה. כן? כן, קל וחומר. בני אפרים זה גם כבר קירה. כן?
דחיקת הקץ.
כן, דחיקת הקץ, בדיוק העניין הזה.
וזה שהשם ציווה...
איך הם יודעים שהשם ציווה? משה אומר להם. אז הם אומרים, אולי משה משקר?
וכל הניסים האלה שכל מכות מצרים, זה משה עשה?
מחשב גדול. מחשב גדול, השטן, יש לו כוחות, משהו, משהו.
רגע, זה לא כמו להגיד, מדינת ישראל קמה
בגלל זה. בדיוק אותו דבר.
צירוף מקרים.
לא, זה לא מה שהם אמרו. הם אמרו, לא, זה לא צירוף מקרים, אלא זה באמת כוחות של טומאה שפועלים. יותר חזק מזה.
קשה לי להאמין שמוח של עבד שהוא בקושי יכול
לא היית מאמין לזה אלמלא שיש שיטה כזאת בדורי
אנחנו לא עבדים באותו בסדרי גודל
יותר גורים מזה אחרי השואה עוד אומרים את זה נכון? 6 מיליון הלכו לאיבוד ועוד אומרים שהמדינה היא מעשה שטן
זה לא אותו הדבר
זה יותר קל דומה כי פשוט אתה לא חי אז לכן זה יראה לך רחוק כלומר אדם תמיד מתרגל למציאות שבה הוא חי ואיננו יכול להבין דורות רחוקים
עבד כמו
תומה 39 זה אפשר לחוש את זה
אבל כולם היו כאלה מה לא הייתה להם מסורת שהם עתידים להיגאל הייתה להם ולכן הייתה להם שאלה
מה?
לא, אני אומר שזה היה בדיוטה התחתונה לא, למרות כי הוא אומר ככה שם הם היו עבדים ולא ייתכן שבמצע של עבדות אנשים יקשו קושיות כאלה זה מה שהוא טען לא, שיהיה להם מודעות דתית כזאת זה מה שהוא אומר
כל מי שעבד תולה את כל הדברים בכל מיני
כוחות,
רק לא
ב... עוד יותר. טוב, בסדר, הלאה. על כל פנים, זאת הייתה הבעיה שלהם, ולכן התורה, גם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, והוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי, ורק אחר כך יש שלב 50, שהוא וידעתם, כי אני השם המוציא אתכם. זאת אומרת, עד אז, אתם לא יודעים אם אני הזה שמוציא אתכם או לא. כן?
זה לא רק... ידיעה אינפורמטיבית, לדעת אם זה
הוא או השני. לא, לדעת זה משהו עמוק, הרבה יותר עמוק.
השאלה
היא
אם
הם
מסוגלים לדעת.
לכן, הדבר הראשון שאמר הקדוש ברוך הוא בהר סיני זה אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. כלומר, אתה עד עכשיו... לא, עד עכשיו לא ידעת מי הוציא אותך.
הוא מספר או שהוא מצווה על...
זה בכלל לא משנה אם זה ציווי או לא ציווי, לעניינים. אנחנו כאן לומדים את הסיפור. מה כתוב בסיפור? הסיפור הוא שהקדוש ברוך הוא גילה שהוא המוציא ממצרים. כלומר, עד עכשיו בני ישראל לא ידעו מי המוציא אותם.
עכשיו, איך נניח שאני מנסה להיכנס לנעליים של אותו יהודי שעומד על יד ההר, אם הוא חרדי, יש לו נפש חרדי של היום, והוא חושד שזה השטן עשה,
כן.
אז זה שהוא רואה אשן ולפידים וקולות ולא משנה
נכון, זה לא משנה
משום שיכול להיות שכוחות
נכון, אמת
יכולים להגיד
אמת לכן זה לא מה ששכנע אותם
כתוב שם מפורש
מה?
כתוב שם מפורש שם היו חרדים
חרדו
כל העם
בסדר, אבל הטענה לא, אבל אני מסביר לך קודם כל זה שמעלים ספק בדבר מי המוציא אותם ממצרים זה דבר בריא ונורמלי כי אדם לא צריך לאכול כל דבר שמאכילים אותו. אבל מה ששכנע אותם בהר סיני זה לא הקולות והלפידים, אלא זה שהשם אמר להם.
אבל זה יכול להיות שזה לא השם, יכול להיות שזה שטן כמו שאמרת.
לא, זה כבר משהו אחר, כי הם הייתה נבואה קולקטיבית שם. נבואה, הייתה נבואה.
מה? אז אין...
מה?
אין נבואה במרכאות לכוחות תומה, קולקטיבים יש.
לא, הנביא, כשהוא שומע דבר השם, נוצרת יחד עם הנבואה שלו ודאות. זה מה שאומר הרמב״ם במורה נבוכים. מפני מה הקדוש ברוך הוא עשה את כל הסיפור של העקדה? עכשיו זה הרמב״ם שואל. כן? אם הוא רוצה לשחוט את יצחק, אז שלא יגיד לו אל תשלח ידך אל הנהר. אם הוא לא רוצה לשחוט את יצחק, אז מה בכלל הוא מביא אותו להר כדי להוריד אותו? כן? זה שאלת הרמב״ם במורה נבוכים. לא, זה לא משהו עוד. הרמב״ם אומר תשובה אחרת. כן? הרמב״ם יכול לומר מה שאנחנו מצפים מראש משהו שהוא יאמר, אבל אז לא צריך שהוא יכתוב את הספר שלו. הרמב״ם, אם הוא כותב ספר, זה כדי ללמד אותנו דבר שלא היינו מצפים שהוא יאמר. אז מה הוא אומר? שזה כדי לברר לנו את ודאות הנבואה אצל הנביא. כי אלמלא שהיה ברור לאברהם שהוא צריך, שבאמת זה השם שדיבר עמו, אז הוא לא היה הולך לשחוט את יצחק. לא, זה כדי לברר לנו אנחנו הקוראים תדע עד כמה הנבואה היא ודאית אצל הנביא אז באמת יש שאלה גדולה מה יעשה נביא שאדם ששומע את דבר השם והקדוש ברוך הוא אומר לו לעבוד עבודה זרה מה הוא יעשה?
שהקבל
בנו הזה מבחינת עבודה זרה? לא, זה רצח זה רצח, משהו אחר רצח? לא, לפי ההלכה נביא יכול אפילו גם להורות לאחרים לרצוח.
זה ממש כמו שהיו עושים,
כמו שהיו עושים לעבודה זרה, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה, הוא מקריב אותו לשם. אז זה לא עבודה זרה, זה לא עבודה זרה. עקידת יצחק איננה עבודה זרה, היא אולי שפיכות דמים, אבל איננה עבודה זרה. רגע, מה אתה אומר?
זה מה הרמב״ם, זה רק ראש המשנה שהכל ללמוח
עליו
חוץ מעבודה זרה, זה לא יכול
להיות. לא, זה שאלה אחרת. אם נביא בא ואומר לך לך תעבוד עבודה זרה, אתה לא שומע לו.
הוא אמר שבאתי בשם השם לעבוד עבודה זרה.
בסדר, לא על זה אני מדבר, אני מדבר על משהו אחר. אם הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, אתה הנביא, לך תעבוד עבודה זרה,
אם הוא יודע בוודאות שזה מהשם,
כלומר זה שהנבואה אומרת לי לא לשמוע לו, משהו אחר. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, יש לי כבר בעיה.
לא, אין בעיה. אותו דבר כמו שלי אתה לא יכול להגיד, אז כשזה מגיע לך אתה יודע שזה גם לא יכול להיות.
מה?
לא, זה היוצא מן הכלל.
אז יש באמת כאלה שרצו לומר שכן מותר לו לעבוד עבודה זרה.
אבל זה שוב, זה עניין של
הוודאות. לא, כי אם השם אומר לך, אז מה אתה מתווכח בכלל? אז ברור, זה לא פשוט.
אז אתה יותר קשה. אל תאמין בשם, לא עבודה זרה. אני רוצה אותך נביא שאתה אל תאמין בשם. מה הוא יעשה?
עוד יותר קשה, נכון. לכן באמת הרב קוק אומר את מה שאתה אומר. הרב קוק אומר שבמקרה כזה זה ברור, צריך להיות ברור לנביא שלא השם דיבר עמו. זאת אומרת, הוא מביא פסוק מיחזקאל. הוא מביא פסוק מפורש ביחזקאל שאומר את זה. שאם הנביא ישמע מה שאני אסרתי או משהו כזה, אני השם פיתיתיו. כלומר, זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא שולח לנביא לראות אם הוא יעמוד בזה או לא. ולכן הוא אומר, למשל, זה הבעיה של נביאי אחאב, שאמרו לו לאחאב שהוא ינצח במלחמה, וזה היה רוח שקר, נכון? כי מיכאי הוא בא ואמר שהשם שלח רוח שקר כדי לפתות את נביאי אחאב. אז שואל הרב קוק, אז מה הם היו צריכים לעשות נביאי אחאב? הם נביאי שקר או לא?
אז מה הדבר שנביא
שקר? אז אומר הרב קוק, כן, הם נביאי שקר. הם היו צריכים להרגיש בתוך עצמם שהנבואה הזאת איננה טהורה. במשפט כהן. משפט כהן זה שאלות בהלכה. לא, לא, הוא אומר, הם היו בדרך כלל נביאים. הנביאי אחאב היו אנשים גדולים כנראה. לא היו סתם אנשים. אבל הם היו צריכים להרגיש, כשחלה עליהם הרוח הזאת, שהרוח הזאת היא רוח שקר, והיו צריכים לדחות אותה. עכשיו יש לנו פסקי הלכות, ללחות נבואה. הנביא לפני שהוא מתחיל את הנבואה צריך להסתכל, לשנן את זה. זה לא חכם עדיף, משהו אחר.
אבל זה לא מה שהיו מלמדים את הנביאים, את בני הנביאים?
תגיד לי ככה, מה?
זה לא מה שהיו מלמדים את בני הנביאים? היו מלמדים אותם להכיר?
כן, אז זה פשלה בנבואה, הוא פישל.
לפי היגיון שלך, אז אברהם
היגיון שלי. כן, לפי היגיון הזה, תגיד, לא היגיון שלי.
בסדר. אז לפי היגיון הזה, אברהם היגיון, ששמע קודם מהשם, שביצחק יקרא לך זרה, צריך להגיד שמי שמדבר איתו זה לא השם, משום שלא ייתכן שהוא אמר לו קודם כל וביצחק יקרא לך זרה. ועכשיו
באמת, אתה באמת המדרש מראה שהוא מתלבד בין שני
הסוגים. אבל יש פה בעיה, נגיד, אז אולי הפעם הראשונה זה לא השם, מי שאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרה.
לפי זה אי אפשר לדעת בכלל מתי ומי.
לכן לא הייתה לו בריאה לאברהם אלא לעשות את המעשה ואז יבדוק מה יקרה.
אז אנחנו רק יודעים שהיה ודאי לאברהם, זה מה שאנחנו יודעים, זה המסר שלי.
כן.
הוא ניסה עד הרגע האחרון.
אז לא, אני חושב שהפתרון הוא צריך להיות שאני בשר ודם, יש לי לוגיקה דו-מימדית או אחת-מימדית, אבל לשם
אין
חצי-מימדית, אבל לשם לוגיקה אחרת. הוא אמר זה ואמר זה, אצלי זה לא מתיישב.
אבל צריך להיות לא ודאי שהשם דיבר. כלומר, ברור, כי אם אולי מישהו סתם בילף אותו, צריך שיהיה ברור לו שזה השם שדיבר עמו.
אתה יודע כמה משוגעים יש בעולם, אחד מאנחנו מכירים כולנו, נכון?
נכון.
שהוא בטוח שהשם שולח.
זה ברור, אז ברור, זה מחייב. ודאי שהמשוגעים משוכנעים שמה שהם חושבים זה אמת. אבל זה לא מה שחשוב לנו כאן. מה שחשוב לנו זה לדעת, האם תופעת הנבואה כשהיא קיימת, האם היא יוצרת אצל השומע איזו תחושה של ודאות או לא?
אנחנו ראינו
כן, אז התשובה היא שכן, בסדר. אז יש עוד דוגמה.
אז איך אנחנו יכולים לדעת בכלל? אז אין לנו שום כלים.
רק אם ידעתי בעצמך נביא, תדע. כן. אז דוגמת נוסף,
שזה בכלל לא היה אי אפשרי מבחינת אברהם אבינו את הבקשה הזאת, בגלל שהוא ידע, הוא היה לו רגש אשמה, כמו שהוא בעיקרון מבקשים, שהוא מסר לארץ ישראל, אז היות והנבואה של ארץ ישראל וגם הבנים היו תלויות אחת בשנייה, אז הוא פגע בארץ ישראל, אז הוא פגע בארץ ישראל, אז עכשיו מובן והגיוני שיבקשו שהוא
יקריב את זה. אז זאת אומרת שיש פה היגיון, דעת רשב"ם, רשב"ם אומר את זה. זה הרשב"ם.
מדרש
רבן? אני לא ראיתי. מדרש שמואל? על שוחר טוב? על ספר שמואל?
על ספר שמואל.
על ספר שמואל?
כן, זה יש כל מיני, זה על שבע כבשות.
כן, זה אני מכיר מהרשב"ם. אולי אתה מתכוון רבינו שמואל בן מאיר, לא מדרש שמואל. אתה נראה לך זה מדרש? אם זה מדרש זה מעניין, כי אני ידעתי את זה מהרשב"ם. מה? כן, תנא דבי, לא, הוא לא אומר שבגלל זה הייתה עקדה. כן, הוא אומר את זה. כן, אז יש לנו מקורות קדומים.
שזה הגיוני שזה...
אז זה אומר, כיוון שהיה היגיון, בסדר. אז כיוון שיש היגיון, אז זה בסדר.
כן. משפילת את השם, אבל איזשהו תהליך... נקרא לו אבולוציוני
ארוך, כן? ורק מיותר סגולה מגיעים באמת לרמה של... אז איך יכול להיות שלוקחים עם, והקדוש ברוך הוא פשוט מתגלה להם, יש כאילו מין סתירה בין ההכנה השכלית שלהם לבין הנבואה, שפתאום נופלת עליהם, כאילו... אז אחרי זה הם יודעים את השם, אחרי זה פתאום הפכו כולם להיות נביאים? זה מחלוקת. בין הרמב״ם לבין רבי יהודה לוי. לפי הרמב״ם, כן, הם היו נביאים, כי הם עברו הכנה. כלומר, אומר שכל ההכנה שמשה עשה להם שינתה אותם עד כדי שהם היו ראויים לנבואה.
ממש זמן קצר.
זמן קצר, הלך. כן, זו דעת הרמב״ם. דעת הרב קוק, שמפרש את רבי יהודה לוי, זה שיש הבדל בין תהליך רגיל של נבואה לבין הולדת האומה. כשהאומה נולדת, אז הנביא פה זה לא הפרט, זה האומה כולה, היא נביא אחד גדול. אז זה משהו אחר. לכן באמת זכו לזה. אבל זה היה כזה טראומטי, ש-40 יום אחר כך הם עושים את העגל. כלומר, כאילו, אמנזיה טוטלית. כן. עכשיו, נכון שהם שמעו בהר סיני, אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, מי שהוציא אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני, לא ידעת, נכון? עכשיו, נשאלת השאלה, כשהם רואים שמשה לא חוזר, והרי משה אמר שהוא יחזור כדי להביא להם את דבר השם, הם מתחילים להעלות חשד, אולי הכל היה בלוף אחד גדול של משה. ולכן הם אומרים, אנחנו צריכים לבדוק. האם זה כוחות התמועה שעשו את זה? או שלא? מה? לא, אולי זה היה שליח של כוחות התמועה. ואז הוא הצליח, הביא אותם למדבר.
אז הוא בילה את משה, משה נעלם.
לא, משה עבד טוב מאוד, לא יודענו מה היה לו, הוא כבר נעלם. והוא תקע אותנו במדבר. יש היגיון בדבר. שיטה כזאת יכולה להיוולד. וכל זה מגיע לנו בגלל שמרדנו בשם, כי השם אמר לחכות 400 שנה ולא חיכינו. אז מה עושה העגל? אז זה משהו מעניין. אז הם אומרים, אנחנו רוצים לשאול בשם. אנחנו פונים אל אנשי הדת, אל אהרון הכהן, שימצא לנו פתרון למצב שלנו. אז מה אומר אהרון? תביאו את הנזמים, נכון? תביאו את הנזמים, נעשה לכם משהו. מה הוא רוצה להגיד? אתם, כלומר, אני זוכר כך, שאהרון אומר, אתם משועבדים עדיין לרעיונות אליליים ממצרים. ואיך אני יודע שיש לכם רעיונות אליליים? בנזמים שלכם ובעגילים שלכם יש עדיין סמלים של עבודה זרה. כן? אז הוא אומר, תביאו את כל הזהב הזה, ואז אהרון רצה לשרוף להם את הזהב הזה. מה הוא עשה? לקח את כל הזהב בחרת, כן? כתוב, ויצר אותו, ויצר אותו, ותסתכלו בעמוד 143, בפסוק 4, ויקח מידם ויצר אותו בחרת.
מה זה
בחרת? זהו. אז רבי אליעזר אשכנזי אומר, חרת אומר זה שק. שק גדול. מה? יפה. אז זאת אומרת שהוא לקח בד אחד גדול, עשה סמלה ערבית, ויצר אותו.
צרר,
יפה מאוד. לא שהוא צר צייר, אלא צרה בחרת, והיא השליך באש. אבל מה קרה? באמת, הסמלים של עבודה זרה זה הכוחות של כישוף. ולכן, אין פלא שיצא העגל. כן, כי זה, המחשבים במצרים היה להם כוחות. אז אין פלא שכשזרקו את הזהב לאש, נהיה עגל, ואז העם אמר, וואו, עכשיו אנחנו מבינים מי הוציא אותנו ממצרים. זה כוחות התאומה באמת. אלה אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. אז באמת צדקנו כשחשבנו שזה כוחות התאומה. כן? ואז מה עושים? אז אהרון אומר, טוב, אז חג לשם מחר. הם מאמינים בשם. רק הם מצטערים שהם יצאו ממצרים. כי זה כוחות התאומה הוציאו אותם.
הגרסה הזאת בכלל לא מובנת.
למה?
אם ככה, אז השם צריך לשבח אותם, שהם כל כך מנדקים, כל כך חרדים לדבר השם, כל כך רוצים, מפחדים מתאומה ומכוחות תאומה, שאולי מגזימים, אבל איך בסב אדם יכול לדעת, הם בסדר גמור לפי זה.
הם בסדר גמור, נכון. כלומר, זה סניגוריה גדולה.
אנחנו קיבלנו עונש עד היום הזה. על מה?
על חוסר סבלנות שלהם. הם לא צריכים לחכות?
זה לא חוסר סבלנות. לפי הגרסה הזאת זה לא חוסר סבלנות, מה שמניע אותם, אלא חרדה, חס ושלום, לא לגעת בעבודה זרה.
זה חוסר ביטחון אולי? חוסר ביטחון.
לא, זה לא חוסר ביטחון, זה פשוט אני...
אחר כך הם עוקדים לפניו. אחר כך הם עוקדים לפניו. כלומר, אם כבר אנחנו תקועים עם הכוחות האלה, אז בואו נעבוד להם.
אפשר להקשות אבל גם...
כן?
מאספקט
יד ים סוף שכתוב את זה, ויאמינו השם כשעבדו. נכון. שפרק י' ת' כתוב, וגם בך יאמינו לעולם. הרי הם כבר מאמינים בך, נכון? אז ענינו על זה כשלמדנו פרק י' ת'. כן.
פסוק 4, ויקח מידם ויצר אותו באחרת, לפי מה שהרב אומר, הייתה לו מטרה לטרוף את זה, בעצם נעשה פה איזשהו עגל מסכה.
נכון.
אבל הפסוק אומר, ויעשהו עגל מסכה. שאהרון הוא זה שעושה את העגל, לא שהוא נעשה מידם.
אבל זה סותר את דברי אהרון עצמו בעמוד 144, נכון? פסוק 24. ואומר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי והשליחו באש ויצא העגל הזה. מה? ויעשהו. בזה שהוא השליך לאש הוא עשה אותו עגל מסכה.
זה סיפור עם מיכה הנביא משהו?
לא, לא מיכה הנביא, מיכה. כן, לא הנביא. כן, יש עוד סיפור. סיפורים יש בלי סוף, אין לי בעיה עם זה. מה? כן, כן, אני מכיר. אבל אנחנו לא יכולים להביא את כל הפירושים ביחד. סתם ככה שתדעו ש... השיטה הזאת יש לה שורשים. כלומר, אני לא חושב שרבי אליעזר אשכנזי יכול היה לדעת איך יגיבו בזמן הקמת המדינה, אבל זה מעניין שהוא הייתה לו אינטואיציה ככה לפרש את פסוקי התורה. זה, לא יודע אם זה הפירוש לפי הפשט, לא לפי הפשט, מעניין. כן. לפני 400 שנה הוא היה החברותה של רבי משה אלשיך. כן. לא, אבל הוא הכיר אותו בטורקיה. כן, מה אתה אומר?
הפך להיות חלק מהאלוה. באיזה חלק הוא
יקשר אלינו?
רק בהיותו איש.
אתם
אומרים, משה האיש
לא עדיין אומר
היה לו.
כי משה אלוהים לא אכפת לנו כבר,
עלה. החלק האנושי שבו כבר
הלך, אז אין לנו שום מגע
איתו, אז בואו
נעשה לנו... יפה, יפה. יפה מאוד. טוב, הרבה מהפירושים של הרב חרל"פ מכוונים לפשט ממש. מאוד יפה. טוב. עכשיו, בואו נמשיך בפסוק 11. בפסוק י' קודם כל. ועתה אני חלי ויחר אפי והם ואחלם ועשה אותך לגוי גדול. מה פירוש הטיעון הזה? כן, מה הוא מציע למשה?
שהוא יהיה
אב חדש. כן, מה זה עזור?
כן,
אבל מי החזיק אותו?
משה.
משה לא יחזיק אותו בכלל? משה בכלל לא ידע מה לומר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מחזיק בי, אבל משה לא ידע שהוא מחזיק בו.
כאילו רומז למשה, אל תניח לי.
יפה. כאן חז"ל אומרים, רמז לו, אל תיתן לי. עכשיו זה ניסיון למשה. כי כאן למשה מציעים לכאורה קידום. מה מציעים לו?
להיות
אברהם. אעשה אותך לגוי גדול, אתה תהיה אברהם.
אתה תהיה כאילו השורש.
אתה תהיה השורש החדש של האומה. שאת לא כך מבין את ההצעה. אם האומה שיצאה מאברהם נהייתה עובדי עבודה זרה, מי ערב לנו שהאומה שתצא ממשה לא יהיו כאלה?
מציעים לו שיפור.
איך השיפור?
אם אברהם לא יצליח, הוא יצליח.
למה שהוא יצליח יותר?
משה הוא לא.
או שנאמר שתהיה עכשיו הגדרה חדשה של האומה. עד עכשיו האומה הוגדרה זרע אברהם, צאצאי אברהם הם עם ישראל. עכשיו יכולה להיות הגדרה חדשה. תלמידי משה יהיו עם ישראל. מי שיקבל את תורת משה, הוא יהיה יהודי. מי שלא יקבל, לא. לא, אדרבה, ההפך. הוא יהיה דתי, לא לאומי. אפשר גם להגיד אותו דבר, גם באמת אוניברסלי. אבל ההגדרה תהיה, מי שמתוך זרע משה יקבל על עצמו את תורת משה, הוא יהודי. אם לא, אז לא. כן, כי הוא עושה אותך, אני גם גדול.
מי
שישאר, יזכור תמיד
בראש מה קרה
לא
יישאר
אף אחד.
לא, מה שיקרה יהיה מהזרע של משה. יזכרו מה קרה לאלה שלא היו כמו משה.
זה יכול להיות. על כל פנים יש כוונה להפוך אותם לדתיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני בוחר רק בנאמני תורתך. נכון? זה מלכודת מעניינת. מה? הקושי. למה זה לא טוב להיות בני אברהם? כלומר, למה הוא רוצה לקחת את... אם הוא לוקח את זרע משה בתור העם החדש, מי ערב לנו שהם לא יחטאו כמו אבותיהם? אז עוד בירור, ועוד בירור. אבל בסוף, גם יעקב, הרי מיתתו שלמה, הוא בכל זאת יצח את העגל. עוד דירורים יהיו, זה אפשרי, גם אפשר להגיד את זה. על
משהו.
כל פנים, אז יש פה כוונה לומר, גם אם נלך לפי השיטה הזאת, שהקדוש ברוך הוא רוצה לייחד את שמו, רק אלה שלא מורדים בו. נכון? אלה שמורדים בו, הוא זורק אותם, סליחה, ומי שלא מורד בו, הוא עמו. לא, יש פה, אתה יכול לבחור, אם להיות דתי, או לא להיות. כן? מה אתה?
אז יש
פה קושיה,
כי
כשקדוש
ברוך הוא אמר לאברהם ואין יוסף חליגוי גדול, עדיין לא ילדים.
נכון. לא היה לו ילדים, נו, אז מה?
ילדים בכלל, עכשיו, כשהוא אומר את זה למשה רבי לסרט גדול
יש לו כבר שני ילדים.
יש לו כבר שני ילדים.
נו.
אבל אנחנו יודעים גם מהחז"ל הזה שהעבדים שלו לא עבדו כצדיקים.
היו עבדו עבדה זרה דווקא, כן, נכון?
כי אמרו להם, כי לא מסופר גם בהמשך שום דבר.
נכון, הם עבדו עבדה זרה, נו.
כאילו, 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 מהילדים האלה או ילדים חדשים שיהיו למשה?
לא יודע, לא יודע. בכל מקרה, זה לא יצא לפועל.
כי אם הילדים האלה כבר קיימים, אז אני אומר שבכלל יהיו גוי גדול.
נכון,
זה נכון. כאילו, בטוח בגלל שעבר אבינו כאותה ציבור הזה, בטוח הילד שיצא יצא צדיק כזה, והוא מהתחלה טוב.
בסדר, אז שכו שיות על ההצעה, בסדר. בכל מקרה, ההצעה הרי לא התקבלה. אבל מעניין מה הייתה אהבה אמינה.
שכל מקום שכתוב עם, לא
כתוב עם, כתוב גוי.
לא, כתוב,
וראיתי
את העם הזה, הנה עם כשאורפו, וגם כתוב מקודם.
כן, שזה על הערב רב. כן, כן.
אלא זה לא בני ישראל, זה היה ערב רב.
נכון.
אז אם מדובר פה בערב רב, שהקדוש ברוך הוא לכתחילה לא רצה שמשה יוציא אותם, ומשה בכל זאת הוציא אותם, אז פה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תן לי ואני מחצר אותם. אז כאילו משה יוצא, מה, אני יוצאתי אותם, ועכשיו אתה מחצר אותם פה. אז הוא נלחם פה על משהו שהוא הוציא, ולא מדובר פה בכלל על בני ישראל, אלא מדובר פה על כל הערב רב.
אז לכאורה, מה היה רע לעם ישראל, אם ככה? אז בעצם אתה אומר, זה מלחמה פרטית של משה על החבר'ה שלו.
לא, לא, זה לא מלחמה פרטית של משה על החבר'ה שלו. יש בעיה פה כללית של עם ישראל, זאת אומרת, אם בני ישראל היו שם והם לא מחו ביד העם הזה שהיה איתם, אז יש בעיה גם עם בני ישראל, שהם קיבלו את זה שהיה ככה, ועובדה שאחרי זה אומרים, אלה אלוהיך ישראל, הם לא אומרים אלה אלוהינו. הם אומרים אלה אלוהיך ישראל. זאת אומרת, ישראל, אתם רואים, זה האלוהים.
אני רוצה להגיד אחד בכיוון שלך. אתה אומר ככה, שבעצם משה פה נלחם על הערב רב.
כן.
והוא הצליח, נכון? נכון? זאת אומרת שמשה מסר את נפשו, את העולם הבא שלו, כדי להציל את הערב רב.
הקדוש ברוך הוא מסכים
לזה. הקדוש ברוך הוא מסכים. זאת אומרת שיוצא לפי זה בסוף, שהערב רב זה כן היה בסדר להוציא אותם.
כן.
זה יכול להיות פה מלחמה בעצם, הכל תהליך הגיור. כי משה רבינו אומר, אפשר
לגייר. יפה. לא גלו ישראל, אלא להוסיף להם גרים. אלא מה? הגרים האלה עושים חצרות. בסדר, הם עושים צרות, אז זה לא סיבה לזרוק אותם לפח, נתקן אותם, נכון? זה בעצם הטענה של משה, נכון? אז זה חולק על האורחיים, רק שדע, כן, אבל זה מסכים הרב קוק.
אם יש עץ, עץ תפוזים, יש תפוזים רקובים,
כן.
זה אומר שכל עץ לא בסדר, נכון? זה לא יכול להיות שעץ מפיין והתפוזים לא בסדר.
יכול להיות, כי זה מה שאומר, אם הוא היה משביל את הערב רב, זה הנזק לאומה כולה. כי הרי מה הוא אומר כאן? בכל זאת, בפסוק 14, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. רגע, אשר דיבר לעשות לעמו. זאת אומרת, אם הוא היה משמיד את הערב רב, הקדוש ברוך הוא היה עושה נזק גם לעם ישראל. למה? בגלל, ושמעו מצרים וכו'. כן? עכשיו תראו באמת, פסוק 12, למה יאמרו מצרים לאמור, ברעה הוציאם להרוג אותה בערים ומחלותה מעל פני האדמה. על מי מצרים יגידו את זה? על הערב רע. כלומר, משה לקח אנשים ממצרים, תראה מה שהוא עשה להם. הוציא אותם ממצרים, יענו בתור גרים והכל, תראה מה שהוא עושה להם בסוף. זה חילול השם. מה? פסוק 13 זה כדי להציל את עם ישראל. כלומר, יש פה שני ציבורים בסכנה. האחד, הערב רב. ובאמת, הטענה עבור הערב רב זה למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם. ופסוק 13 זה כדי להציל את בני אברהם, יצחק ויעקב. זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. אחרי זה מסתדר יפה מאוד. יותר מזה, מה אומר משה? אם אתה תהרוג את הערב רב, אז אני אצטרך עכשיו לחזור למצרים להביא אחרים, בגלל שלא גלינו אלא בשבילם. אם אתה עושה גאולת ישראל שאיננה מסוגלת לסחוב איתה חלק מסוים של האנושות, אז בעצם הגאולה הזאת נכשלה.
אבל זה לא היה אותו חלק שצריך לגאול.
אבל עובדה שבסוף הקדוש ברוך הוא הסכים לטיעון של משה. אתם זוכרים מה שלמדנו על פי הכלי יקר, כלי יקר על הפסוק יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, זוכרים? מה אני אמרתי אז? אתה אומר שאתה זוכר? שזה ערב רב, צבאות השם שיצאו מארץ מצרים, זה ערב רב. יצאו בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. יש צבא ישראל, יש צבאותם, יצאו ממצרים. גם כן כתוב בפרק ז', והוצאתי את עמי, את בני ישראל, מארץ מצרים. אז יש פה שניים, כן? גם כן, מה אתה אומר? והוצאתי את צבאותיי, את עמי, כתוב. והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל. זה וזה, כן.
כל זה שצר קצר כזה, הוא מצביע על כך שהגרסה שאתה התחלת ממנה, איננה נכונה.
למה? הרי בסוף הקדוש ברוך הוא הסכים לטיעון של משה.
בסוף הוא הסכים, אבל...
אז אם בסוף הוא הסכים...
למה אף כזה, חרון כזה?
מה שהם עבדו עבודה זרה. מה אתה אומר?
משה רבינו טכנית לא יכול להסכים לזה. רעיונית, לא יכול להסכים לדבר הזה. אם נגיד שזה עלם ישראל דווקא.
למה הוא לא יכול להסכים? אם הם כולם עובדי עבודה זרה, עובד עבודה זרה חייב מיתה.
לא, אני מדבר על
עם ישראל,
בכלל הוא לא יכול להסכים. אם
נביא
לפי פשוט שזה מדבר על...
אני רוצה להבין,
זה יפסול את
האבות. זה בדיוק מה שהוא אומר. זה המבחן של משה, להבין האם הוא מבין מה זה האבות.
אם העם לא בסדר, מה השורש שלו? מאיפה הוא
יונק
את כל
הקדושה? זה התשובה של משה. משה אומר, אני לא מעוניין בהגדרה דתית של האומה הישראלית. זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. זו התשובה יותר פשוטה, כן? כלומר, אתה אל תגדיר אותנו על פי התורה, תגדיר אותנו על פי האבות. כן, דווקא מן העצומה. כן. אגב, יש פה, צריך להבין, עם ישראל זה חשוב מאוד, התורה זה חשוב מאוד, אבל אם צריך לבחור, ומה בוחרים? בעם ישראל. והראיה, הוא שבר את הלוחות. כן? בטל זכות אבות אז. אז מה אומרת? מכבר לא היה זכות אבות. כבר הוציאו, משכו את כל החשבון. היו במינוס. בני אבות. כן, אבל אין פה בעיה. כי זה שאתה בני אברהם, יצחק ויעקב, זה לא אומר שאתה לא תעבוד עבודה זרה. אבל מה שמגדיר אותנו כבני האבות זה מי שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ, אז אתה לא מבני האבות. כן, ככה זה יוצא. כלומר, לכן את המרגלים יותר חמור. כן. לא, רבי אליעזר אשכנזי. כמעט אותו דבר. כן.
לפי המהלך שלו, אתה בעצם... מודעים בני ישראל, מתי הם מכירים בעובדה שמי שמוציא אותם ממצרים זה השם ולא איזשהו מחשב או
איזה תוכח. מתי זה קרה? בהר סיני זה כבר קרה.
אבל בהר סיני מיד אחרי זה אלה לא ככה ישראל.
נשאר להם איזה ספק. כשאומרים שמשה חוזר אז אין להם בה. הם מבינים שזה הייתה.
שהוא חוזר פעם שנייה?
כן. זאת שאלה ששאלנו כשלמדנו את פרק י"ט. ואנחנו עלינו עליה בערך במהלך שני שיעורים שלמים. אני צריך לחזור על זה?
כשמשה רבינו חזר מאחרי שנות הלוחות, הם לא התפלו, כן? חזרת?
אז לפי שם.
ואין לך מגש שאתה מת, וזה
כתוב. כן, כן, אז לא הבנו נכון.
התביישו.
ודאי שהתביישו, אני צריך לעצמם.
למה לא פתאום?
מה?
נגיד את התגובה של...
אתה רואה, מה? אתה רוצה כל הזמן לגנות את עם ישראל? אי אפשר.
לא לגנות, לא. כדי לראות שהם בעינים שלהם, שהם טעו. שזה לא עובד, זה לא
יגיד,
זה משה רבנו.
הוא השקע אותם, נו.
הרג
אותם. הרג שם, השקע את המגפה, היה הרבה בלגן. כן.
זה נכון לומר אולי שבגלל שהם ישראל לבני אבות, אז בהכרח שהם לא יכולים לעבוד עבודה זרה באמת, אלא הם רק יחשבו שהם עובדים עבודה זרה?
יש גם טענה כזאת, כן? שישראל לא עובדים עבודה זרה אף פעם באמת, כן? כי ניסה כפינו לאלזר, בכל זאת לא שכחנוך ולא נסוג ליבנו עמך.
שחורה אני ונבא.
כן, שחורה אני ונבא, כן.
יש כן במרגלים, דווקא מפי השם, לא מפי משה, ככל האנשים רואים את כבודי ותודותיי שעשינו מצרים ויוצאו את ישראל תפונית לא שמונה שלי, אם יבואו את האחר אשר נשנתי מאבותם, בכל מנעצה לא יבואו לי,
לא יראו.
לא יראו. פשוט מדלג על דור. הוא לא שולל את זכות אבות ואת הרצף של עם ישראל בתור בני אבות מצוות יעקב. הוא מדלג על דור של מנעשים, אבל הבנים שלהם כן יקבלו. הוא לא שולל את האפשרות, את המחויבות הזאת.
כן, ברור. אפשר להגיד, ודאי שהבנים שלהם הריו.
כל מנעשי לא יראו.
כן.
רואים שיש כאן שינוי ברצון האלוהי.
שינוי? לא, זה כדי לבחון. מראש הוא לא רצה להשמין את המצרים. הוא רק רוצה לראות אם משה מבין את זה.
וינחם.
זה הכל הצגה, זה הזוהר אומר. זה כמו אב ואם, שהבן שלהם עשה דבר רע. ואז הם חושבים איזה עונש מגיע לו. מגיעים למסקנה, מגיע לו לפחד. אז האבא אומר, אני ארים את היד, ואת תתפסי אותי. ואז נקבל את האפקט של הפחד. אז זה בדיוק ככה, כשו אנחנו פועל כאב, משה כאם, כשו אנחנו מרים את היד וינחם, לא, כי משה עמד בפרץ. אז זה כאילו. כן, ודאי. אין בחירה לגוי? ראית את זה בכלל? איך ראית? שאין בחירה לגמרי. אה? גם לעם ישראל כי אומה אין בחירה. נדבר על היחיד או על הכלל? נדבר על הכלל, גם לעם ישראל אין בחירה. נסתכל בבקשה בספר זכריה, פרק ב'. אני מבקש שתסתכל לרגע אחד בספר זכריה, פרק ב'. הפטרה שאנחנו אומרים אותה בחנוכה, זה בעמוד 900, 970. פסוק 14. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך, נאום השם. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך. וידעת כי אני, כי השם צבאות שלך אני אליי. אז מה אמרת? שהיהדות אינה מעוניינת לטפח? אני רוצה להבין מה זה... אבל משה חשב שהוא כבר מגיע לאותו עתיד. אתה צודק. אתה צודק, אבל רגע. כן, אבל מה משה חשב? מה משה רצה באותו דור? הוא רצה כבר להביא גאולה בדורו. הוא סבר שכבר הגיע הזמן לרומם את כל האנושות לאותה דרגה. ובאמת, אי אפשר היה לרומם את כל האנושות לאותה דרגה באותם הימים. והדבר הזה יצא קבוצת ביניים, שהיא הערב רב. כן? מה? אפשר?
מי ידוע אם הערב רב שיצא במצרים, אנשים באמת מעוניינים מבחינה רוחנית, או יותר מעוניינים בסל קליטה?
למדנו בפרק י' א', לא מבין לכם, איפה אתם נמצאים? אני מלמד אתכם ספר שמות כבר איזה שנה שלמה. תסתכלו בפרק י' א', בבקשה. רגע, זה לא פשוט. מה ייקח מהם אותם או ייקח מהם מנחה לכהנים? זה לא פשוט שם. עכשיו, פרק י' בבקשה, פסוק 3. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. העם, ערב רב. נכון? כלומר, מה מושך את הערב רב? הדמות של משה. הדמות הרוחנית שהוא מייצג. זאת אומרת, הם יוצאים ממצרים, לא כדי להגיע לארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה לא ארץ אבותם בכלל. אבל הם נמשכים אחרי האישיות הדתית הזאת. זאת אומרת, הם רוצים תורה, אבל הם לא רוצים את ארץ ישראל. זה מה שהביא אותם ליציאת מצרים. פשוט. אבל למדנו את זה בהרחבה, את הנקודה הזאת. מה גורם? זאת אומרת, אז מה זה הערב רב? הוא רוצה תורה, אבל הוא לא רוצה ארץ ישראל. לא נעים. כן, ודאי. הייתה קבוצה שרצה ארץ ישראל ולא רצה תורה. ודאי. כן, פגשנו אותם בפרק י"ט. אמרו כל אשר דיבר השם נעשה. כן? כשמשה אומר, אני בא לתת לכם תורה, אמרו, מה פתאום, אתה משקר. כל אשר דיבר השם, שמה השם דיבר, שיביאו לנו לארץ ישראל. את זה נעשה, לא מה שאתה רוצה, נכון? ויאמר השם אל משה, אם אנוכי בא אליך באב ענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם.
אבל יש רוצים רק את עם ישראל, לא תורה, לא ישראל, רק את עם ישראל.
מי שרוצה, רק
עם ישראל.
אז הם נשארו במצרים.
לא, אבל
אלה שלא רצו לא תורה ולא ארץ ישראל, נשארו במצרים.
איפה שם ישראל הולך, אנחנו איתו, אבל לא אומרת, אם ארץ ישראל או אוגנדה זה לא משנה, ואם לומדים תורה או לומדים תרבות, לא יודע מה, לא משנה לנו, אנחנו רוצים חלק מהם ישראל, כי הוא מרגיש שהוא עם מיוחד כזה. יש לו ישראליות מיוחדת כזאת שאין את זה בעם אחרים.
קוסמופוליטיות יהודית.
אז מה זה ערב?
דובנוב, דובנוב היה כזה. כן? דובנוב.
לא יודע, אני
רואה את ההגדרה.
השאלה
אם יש באמת קבוצה כזאת בספר שמות. בספר שמות, הקבוצה הזאת נשארה במצרים.
אולי זה
יתרו? יתרו הוא גר.
אז למה רפואה יצאתם ממצרים? הרי ארץ ישראל הוא לא רוצה.
אבל משה, הם רוצים תורה. הם רוצים תורה. הם רוצים
לקרוא.
הם רואים במשה דמות רוחנית גבוהה מאוד. הם לא יודעים בדיוק להסביר לך מה התיאולוגיה שלו. אבל הם נמשכים אחרי הדמות המיסטית. ולכן כשהם רוצים את העגל, למה אנחנו רוצים עגל? כי משה לא פה. כלומר, הם העלילו את משה.
זה לא פשוט לראות,
ערב רב
היה
עבדים
במצרים, גם
היו
עבדים, נכון? הערב רב
לא היו
עבדים. לא היו עבדים. הם ראו מקרה כזה שפתאום עם
יוצא ממצרים,
עם שמורד, אפילו לא מורד, יוצא
ממצרים. זה לא העם שמשך את הערב רב, זה משה שמשך את הערב רב. לכן כן קיים עמך. עמך כי הם נמשכים אחריך, אתה קוסם אותם.
אני
חושב
משהו אחר, הם רואים משהו, דבר היסטורי שאין תקדים לזה בהיסטוריה עד אותו זמן. עם עבדים משתחרר
מעבדות. So what? זה גם המצרים.
זה דבר כזה, אז אני רוצים לדבר, להיות בחלק מהמה.
אבל אתה ממציא דברים שלא כתובים. בפסוק לא כתוב שזה מה שמשך אותם. אני מסתמך פה על פסוקים בלבד. בפסוקים אנחנו רואים שהם נמשכים אחרי הדמות של משה.
היום, איזשהו גוי מתגייר בברוקלין.
כן.
ואין לו שום חשק, כן, לעלות ארצה. אז הוא בדיוק כמו ערב רב הזה, זאת אומרת שהוא נמשך לדת.
כן, כן, בדיוק.
ברוקלין זה בסדר.
בדיוק, נכון. כן.
איך זה
נראה
שרק חמישית יוצאים
ממצרים? נו, אז מה? והרוב שנשארים ממצרים זה כאלה שרוצים רק את... הם לא רוצים לא ארץ ישראל ולא תורה.
זה הרוב בעצם,
80%. נו, אז מה?
לא,
זה תמיד היה ככה, רוב עם ישראל לא רוצה ארץ ישראל ולא רוצה תורה. זה רוב עם ישראל.
וגם אלה שיוצאים, זה חלק שרוצים רק תורה או רק את משה?
או שניהם. או שניהם. לא, יש כאלה שרוצים תורה, כלומר תורת משה, יש כאלה שרוצים ארץ ישראל, ויש כאלה שרוצים גם זה וגם זה.
מתוך ה-20%.
נכון, אז מה? אגב, המדרשים זה דווקא עובדות היסטוריות, כן? כי מה תעשי עם האחד שאומר אחד מ-500, אחד אומר אחד מ-5,000? כמה כבר יהודים יכולים להיות במצרים? כן.
אתה אומר לי זה ככה שאותו ערב רב זה אותם אנשים שארבע חמישיות שהם פיזית הם יצאו ממצרים.
לא, ארבע חמישיות זה עם ישראל.
כן, לא, אז אני אומר
כמה ערב רב היה זה עוד סיפור אחר.
לא, אני אומר, אותם ארבע חמישיות הם באמת יצאו ממצרים. לא שהם פיזית נשארו ממצרים. מה זה נשארו ממצרים? מבחינה מנטלית המשיכו
שם
במצרים,
בגלל זה
הם אותם שאמרו איפה
סיבה, איפה האוכל. אבל אתה אומר הם יצאו, והמדרש מתכוון שרק מנטלית נשארו במצרים.
בדיוק, ואז זה גם מסביר את המדרש הזה שטבעו בים, וכל זה
שהמעשה בטובים בים. אולי, לא יודע, זו שיטה חדשה, אולי, לא בא לפסול.
בגלל זה הם רצו
לך... לא בא לפסול, רק אני אומר, זו שיטה חדשה. כן.
רגישה חרדית.
מה אתה אומר? יוסף.
האם אפשר להגיע לזה שבסופו של דבר חז"ל כן ראו למשל, היו 60 ריבו
בנים.
בנים.
נכון.
מה זה יכול להיות 60 ריבו בנים, אלא למעשה דמות על ישראל?
נכון.
זאת אומרת שאנחנו כולנו הבנים של משה רבינו.
אה, אם זאת הכוונה. זה קשה לומר את זה. קשה לומר את זה.
איך מפרשים את ההגדה הזאת?
הכוונה למשה הייתה שאיפה להקים אומה משלו. אולי. לא יודע בצד איפה.
לא כתוב שהוא רצה, כתוב
מודע. שיצאו לו 600,000 בני משה. טוב, אלא אם כן תגיד, כל המלבדת בין חברות תורה, כאילו ילדו. אז הבחינה הזאת כן. אבל מעולם לא מצאנו בשום מקור, קצת כאן נרתע מזה, מכמה סיבות. אחת הסיבות זה קודם כל שלא מצאנו בשום מקור שאנחנו נקראים עמו של משה. אף פעם. דבר נוסף, קשה לומר, או שזה בא לומר ככה, שכל עם ישראל יש לו שייכות גנוזה לתורה. זה אפשר להגיד. אבל הזאת היא מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש מצד אחד, נגד רבו שמואל מצד שני. יש מחלוקת בגמרא בשבת לגבי תינוק שנשבע בין הגויים. כמה קורבנות הוא צריך להביא על חילול שבת? יש מי שאומר אחד, יש מי שאומר שום דבר. מי שאומר שום דבר, אני מבין, התינוק שנשבע מעולם לא ידע שיש שבת, אז מעולם הוא גם לא היה שוגג, אז הוא לא יכול להיות שוגג, אז הוא פתור. אז מה זה אומר? אז איך יכול להיות מעמד הלכתי כזה של אדם שהוא שייך לעם ישראל והוא לא חייב לקיים מצוות? בגלל שהוא מבני אברהם, יצחק ויעקב. ואז יקשה על הפירוש הזה. הפירוש שני אומר, לא, הוא צריך להביא בכל זאת קורבן אחד, כי הוא בכל זאת חילל שבת. מה אומר הפירוש הזה? מה אומר את הדעה הזאת? שאין לך יהודי שלא מחויב במידה כלשהי לתורת משה. ואז אולי זה יהיה הכוונה של הגמרא בשבת. רב ושמואל אומרים שהוא צריך להביא אחד, נדמה לי, ורבי יוחנן וריש לקיש אומרים שהוא פטור לגמרי או אפור. ודאי שמסכים. אני לא זוכר, זאת מה, אני לא זוכר מי אומר מה. אבל זה רבי יוחנן וריש לקיש מצד אחד, לעומת רב ושמואל מצד אחר. מחלוקת בבל וארץ ישראל בעצם.
יש כאן קושי על ישעיהו נ"ז. והביאותים אל הר קודשי בבית תפילתי. זה על בני
הנכה
שמלווים לעזרי.
הגירים, גירים, נכון.
אין שבאים
מדובר על גירים, כן, נו.
כתוב
לפני כן, ואל יאמר בן הנכה הנלווה
אל השם לאמור.
אבדל יבדיל, אני השם מעל עמו.
מעל עמו. העם כאן הוא לא במשמעות של ערב רב.
יש העם ויש עמו. שני דברים שונים. כשאומרים ערב רב... נכון. זה עמו של משה.
עמו
שעונה
להשם.
מה?
עמך, נכון?
עמך, נו. לא, לפי זה נאמר שמשה אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה משמיד את הערב רב, אתה פוגע בעם ישראל. כן, בבקשה.
משה לעולם לא הסכים שיהיה עם ישראל.
תגידי, מה אנחנו לומדים עכשיו? זה הפסוק שאנחנו לומדים. בסדר, מחול לך. זה הפסוק שאנחנו לומדים עכשיו. כן, לכן קשה לומר את זה, קשה לומר את זה, זה אתה צודק. לא ייתכן שמשה רצה לעשות עם מעצמו. כן, מה אתה אומר?
לפי רבי
יוחנן
ולפי
ריש לקיש,
לכאורה משתמע שאם מישהו גדל נגיד בסביבה שאין לו שום מודעות לדעת, נגיד בחוץ לארץ להורים שאין להם שום קשר.
גדל בסיביר.
בסיביר ששום קשר ושום
כלום. בקמצ'טקה.
הוא יודע שהוא יהודי, רק מבחינה זה.
כן, כתוב לו עברי.
אז הוא כאילו פטור
פטור מהמצוות, כן, מדי, זה הדין.
כאילו אין שום מקום להאשים אותו בכך שהוא יכול.
כולם מסכימים שהוא פטור, גם רב ושמואל, גם רב יוחנן וריש לקיש מסכימים שתינוק שנשבע פטור מקיום מצוות. השאלה היא, האם בשעה שהוא מגיע למודעות של חיוב המצוות שלו, האם יש עכשיו נוצרת איזושהי אשמה רטרואקטיבית או לא? כן? זאת השאלה.
הרמב״ם כותב איזשהו מקום שהקדוש ברוך הוא כאילו לכל יהודי נותן לו באיזושהי מנקודה בחיים איזשהו... הוא כן אומר לו שכן, זאת אומרת...
שמה, מו? איפה הרמב״ם?
במורה נבוכים, זה יותר ג'
שם. שמה הוא אומר לו?
הוא אומר שלכל יהודי יש איזושהי הזדמנות לחזור
בתשובה. לחזור בתשובה זה על חטא. התינוק שנשבע הוא לא חוטא, מה אתה רוצה? הוא לא חוטא.
כלומר, חוטא רק המודעות.
זה תשאיר להשגחה את העניינים שלה. השאלה היא, האם הלכתית הבן אדם הזה חוטא או לא? התשובה היא, לא. הוא לא חוטא. כי אין
חטא.
לא, זה אומר שיש משמעות לקיום היהודי גם שלא דרך קיום תורה ומצוות. זה החידוש שמתחדש כאן. שגם מי שדי לו שבכך שהוא מבני אברהם, יצחק ויעקב, כדי שיהיה משמעות לקיומו הישראלי כישראל. למה? לא, יכול להיות שפתאום הבן שלו פתאום יגלה ש...
ודאי.
הרבה זמן אני מסכים איתך, קשה מאוד, או אפילו בלתי אפשרי. אבל אני אומר, זה לא שהגורל הזה חסר משמעות. יש לריבונו של עולם עניין באנשים כאלה. כן? ושאל אתן לכם דוגמה פשוטה. הקדוש ברוך הוא רצה להקים מדינה. יש פה בעיה. אם הוא יקים, יפנה לדתיים להקים מדינה, יגידו, בסדר, ריבונו של עולם, אנחנו מסכימים, אבל אנחנו רוצים לבדוק איך אפשר לבנות מדינה בלי לחלל שבת. אז קודם כל נעשה ועדה, נבדוק מה עם כל האפשרויות כדי לבנות מדינה בלי לחלל שבת, ויתכן שמרוב בעיות יגיעו למסקנה שעדיף שלא לעשות. נכון? חושב על תעשה עדיף, כמו עם כאלה. אז ריבונו של עולם, שרבה רצה לגאול את עמו, פנה אל החילונים ואמר, תעשו לי טובה, תבנו לי מדינה בלי לחשוב אם צריך לחלל שבת או לא צריך לחלל שבת. אז הם עשו את הטובה הזאת, בנו אותה. יש צורך, יש צורך בגורל ההיסטורי של עם ישראל, שיהיו אנשים שלא יהיה לא אכפת להם מתורת משה, ועדיף שהם יהיו תינוקות שנשבו, כדי שלא יהיו עבריינים.
זה תורת הזוכות.
למה על הערב רע? נתן לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא כפה את התורה על כל עם ישראל. הרב רב, כן, ודאי. יש גויים שבאים מרוסיה. ודאי שיש הרב רב היום. יש גויים שבאים מרוסיה. הם מעורבים בתוך יהודים. זה הרב רב. זה בדיוק ההגדרה היסטורית בול. זה בדיוק מה שהיה. ואחר כך הם מתגיירים.
אין יהודי הרב.
הם לא בדיוק. רוב רובם לא רוצים להתגייר בכלל.
נכון, אבל עוד שלוש דורות תאמין לי שכולם יהודים. כלומר, מה שלא תעשה, אלה שיעזבו את הארץ יעזבו. אני אומר, אבל עוד שלוש, ארבע, חמש דורות, כל צאצאיהם יהיו יהודים ואתה לא תוכל להבחין בכלל.
זה לא יהודים.
מה? ערב רב זה המצרים שהתגיירו בצדה ממצרים, שהצטרפו אליהם.
יש את זה בין המושג
הרופשה
של
ערב. ודאי יצטרכו גיור, וייתכן שגם חלק מהם אתה לא תדע. וגם הגיור, כשהם עוברים גיור, אתה בטוח שזה גיור למהדרין?
לא.
זה ברור שזה לא גיור למהדרין. אלא... מה? אינני יודע, אינני יודע. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא מסתדר? ריבונו של עולם, יש לו הרבה הרבה מאוד עצות עמוקות כיצד לפתור את הבעיות. יכול שזה טעות. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. אתה אם העלית אותם, לא נמלכת בי, לא שאלת אותי אם אני מסכים. נכון? תראה, גם אם אנחנו עושים טעויות, כן, זה הרב קוק אומר, כל 400-500 שנה אנחנו מתקנים טעויות. זאת אומרת, כשעושים טעויות, אנחנו עושים טעויות ארוכות טווח. ותיקונים ארוכי טווח. בסדר? לא... טעויות, עם ישראל, הרי כל ההיסטוריה שלנו רצופה טעויות. מה אתה אומר?
יש מושג של גיור כללי ולא אינדיבידואלי, זאת אומרת שבעקבות הצטרפות של...
יש הלכה שאסור לגייר בזמן שיד ישראל תקיפה.
כן.
זה דבר ראשון. לפי זה היום אסור לגייר, נקודה.
למה? יד ישראל תקיפה היום?
כן. זה נקרא תקיפה. מה זה תקיפה? לא יודע. לא יודע, בספר הקדוש, ארץ חמדתנו, יש שם כמה עמודים. כן, מת המחבר שליטה, שמוכיח שהיום יש לנו דין של ידנו תקיפה.
אנחנו מרשים כסף אמריקאים כל 75.
מה? זה לא משנה בכלל. ידנו תקיפה, הכוונה שיש לנו עצמאות מדינית. אבל, אז אתה אומר, טוב שישנן חולשות, ככה אפשר לגייר גם. אבל מה הדין של ידנו תקיפה? מה ההיגיון של ההלכה הזאת? ההיגיון הוא שכאשר זה כדאי להיות יהודי, אז אנחנו לא מגיירים, אבל הרמב״ם כותב. בהלכות איסורי ביה הוא כותב שאף על פי כן בימי דוד ושלמה, למרות שהיה אסור לגייר, גירו והיו בדין חוששים להם לראות, כלומר, בתי דינים של אדיוטות היו מגיירים, והיו בדין חוששים להם לראות את אחריתם. וזה הסיבה שנשי שלמה, איך פתאום, מה פתאום ששלמה יישא את הנשים הנוכריות כשהן גויות? אלא ברור שגייר אותם. אבל היו מהגיורים האלה למחצה השליש ורביע. ואחר כך חזרו לסורן, ואז נחשב לו שהוא בעל נשים נוכריות. נכון? זה מעין מה שקורה היום גם כן. שזה מין צולעה ונידחה. אין הצולעה והנידחה יקבץ. יש כל מיני אנשים, יש ערב רב היום באמת שבהחלט, ערב רב כפשוטו, ההיסטורי, מגיע, והוא עושה לנו הרבה צרות, כמו שהוא עשה אז צרות. ואחר כך אנחנו פה כדי לפתור את הבעיות. כי הרי מה גרם לערב רב שהבעיות שלו לא נפתרו אז במדבר? שהם יצאו מהר. ולא הספיקו לקנות את המידות של האומה הישראלית. אבל מה שאין, כן, מה?
איך אפשר? אם אתה קיבלת מאברהם, יצחק ויעקב, הם לא קיבלו.
הם לא קיבלו, נכון? מה שאין, כן.
הם יבואו לקנות את זה.
מה שאין כן בדורנו, שמה שקורה, שמי קולט את כל הגויים האלה? החברה החילונית. החברה החילונית כן רוצה אותם, נכון? ואז מה הם לומדים מהחברה החילונית?
כלום.
לא. הם לומדים את הדרך ארץ הישראלית. כלומר?
זה גיור כללי, כאילו.
לא, הם לומדים את ההזדהות הלאומית.
אז זה גיור כללי, זה לא גיור אינדיבידואלי.
כן, אבל אחר כך צריך גיור אינדיבידואלי, אתה לא יכול, הוא אסור לבוא בקהל, מה זאת אומרת? הוא גוי. אבל אז כשיגיירו אותם יהיה יותר קל, כי הם כבר יספיקו בינתיים לאהוב פלאפל ולהשליך פסטוקים על הרצפה של האוטובוס. מה אתה?
אנחנו צריכים
אינפוזיה
של קצת
אכזריזם.
יכול להיות
יכול להיות הרבה דברים כאלה. לא, זה מורכב מאוד. מדובר על כמות גדולה מאוד של אנשים. אז לא כל אחד מביא את הצד החיובי וכו'. יש הרבה, כן.
בספר,
אני
לא
זוכר
את המחבר, אני אעשה לשרים פירוש של התורה בתורה חוקים של פרשת בשלח. אז בהתחלה הוא כתבי בשלח פרו את העם, שיש שליחות של הערב רב על ידי פרו תמיד להפריע בזה של עם ישראל. הוא כותב שזה עד היום, וכל אלה שהם מפריעים עד היום בתהליך הגאולה של עם ישראל זה
כנפי נשרים? לא מכיר את הספר הזה. כנפי נשרים. כתב את זה במטוס?
מה?
כתב את זה במטוס?
זה פירוש על התורה.
טוב.
אז כתוב שם שערב רב זה מי שכל דור ודור אלה שהם מונעים מעם ישראל לצעם.
יכול להיות, יש כמה מקורות כאלה. כן, כתוב בזוהר גם. כתוב בזוהר. כן.
יכול להיות שיש תורה למלא, יש מוסד מופשט של ערב רב, ויש...
לא צריך מושג מופשט של ערב רב. כלומר, יש אנשים משוגעים, התחילו להגיד שחלקים שלמים של האוכלוסייה הישראלית, יהודים טובים וזה, הם ערב רב. ושהמשיח יבוא וישחט אותם. באמת. לא צריך להשתגע. אבל אני אומר, מה שמתואר ביציאת מצרים, הצטרפות של קבוצות גדולות של גויים אלינו, בצורות כשרות או לא כשרות וכו', זה דבר שקורה שוב היום. אי אפשר לראות את זה כדבר מקרי. מה? גם עם מרדכי ואסתר, רבים מעמי הארץ מתייהדים. זה הגמרא אומר שכולם חזרו אחר כך לגויות. כן? הגמרא אומר שכולם חזרו להיות גויים.
זה גרי עריות.
גם גרי, טוב, זה משהו אחר. גרי
עריות.
לא, זה לא גרי עריות. גרי עריות זה נאמר על שומרונים. זה לא אותו דבר. לא, גרי עריות זה דווקא מתוך מצב של חולשה של עם ישראל. אלא הם התגיירו בגלל ארץ ישראל, שאלוהי הארץ, דווקא כשעם ישראל גלה. מה שאין כן המתייהדים בימי מרדכי ואסתר זה דווקא בגלל העוצמה. כן. מה זה?
הם החלטים אחוז אסורה. השאלה היא אם היו חוזרים לגדול גוי ממש?
כן. לכאורה.
הוא עלה לגדול גדר יהודי.
כן, אבל אין מודעות, לא יודעים. זה כמו למשל, יש גמרא ביבמות. לגבי גוי שנותן קידושין לאישה יהודיה. האם חוששים לקידושים שלו או לא? אז הגמרא אומרת, מה פתאום שתחשוש? הוא אומר, אולי הוא מעשרת השבטים. אומרת הגמרא, מה, כולי עלמא בני עשרת השבטים נינו? הוא אומר, לא, מדובר במקום שידוע שהרוב של הגויים שם הם מצאצאי עשרת השבטים. כן? מקום שידוע. אם ידוע שפה האוכלוסייה הגויית הם בעצם יהודים לשעבר. האם אתה חושש או לא חושש? חושש לקידושים, ואז היא צריך לגט. כן, חושש שמה תופסים, ואז היא צריך לגט או לא. כן? ואז הגמרא אומרת לו, הסאום כגויים גמורים.
כלומר, אותו הגוי הזה, עד מתי אני משאיר אותי יהודי? ברגע שהוא...
כשעבדה המודעות.
אז הוא למפרע מתפרש מי היהודי בעולם?
לא יודע איך להגיד את זה. יכול להיות שהיא לא...
כל 15 מיליון בפגנסטן ששומרים
שיש להם מסורת שמצא את צעי
הסרט,
אין להם דין של יהודים. כלומר, אם ייתנו קידושין לאישה, היא מותרת. אז מגיירים אותם.
כן, אבל זה גיור,
מקילים בגיור הזה, אבל מגיירים.
מקילים כדי שלא יישאר ספק, אבל דברים לגמרי.
זאת הסיבה שאנחנו מקילים בגיורם. אגב, זה ירושלמי מפורש שהעשרת השבטים חוזרים כגרים לעתידם. כגרים, כתוב בירושלים. טוב.
זה נכון שבזוהר, זה גם כתוב, וגם גאון מווילנה כתב שלקראת הגאולה, ערב רב השתלט עליהם.
כן, כן, דיברנו על זה בדיוק עכשיו, מספר כנפי נשרים. טוב. לא יודע. מן הסתם, בסנהדרין, על הסוגיה של עשרת השבטים, אינם עתידים לחזור.